הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כל חי, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
ערב המהדורה המרכזית, מפלגת העם איתנו של אלי ישי זוכה בתמיכת רבני הציונות הדתית ובראשם הרב דוב ליאור. בש"ס צפויים לפרסם בקרוב מכתב עליו חתומים עשרות רבנים מסרים למרות מועצת חכמי התורה. הפריימריז בשלומי אמונים יוצא לדרך, היום התקיימה ישיבה ראשונה של הוועדה ובסיומה פורסם התקנון למי שמעוניין להתמודד מול הרב מאיר פרוש על ראשות סיעת שלומי אמונים. הליכוד פותח בקמפיין חברתי, אבל מתהדר בהישגים של הסיעות החרדיות, בהם טיפולי שיניים לילדים בחינם ופטור ממס כפול לזוג העובדים באותו העסק. מפלגת העבודה תוקפת את קמפיין הליכוד, שממהר להגיב כי בראשות העבודה עומדת כיום ציפי לבני, שהייתה שותפה לכל החלטות הממשלה. דוח לתת מתפרסם היום וקובע שכל ילד שלישי בישראל רעב. הנשיא לשעבר שמעון פרס תקף את נתניהו ואמר כי אי אפשר להכיל ילדים וקשישים רעבים באמצעות הצרות לתקשורת. גם שר הרווחה לשעבר מאיר כהן מתנער מאחריות ואומר אין כסף לקשישים, יש כסף להתנחלויות. מהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, בהפקה דוד קליגר ונתי חדד. הטכנאי מנדי אור, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית, ואנחנו נפתח עם הסקרים, נכון להערב, נכון להיום. שלום לגברת מינה צמח.
שלום וברכה, ערב טוב וחג שמח.
מכון מדגם, אנחנו מדברים על סקרים שפורסמו מתי הסקר האחרון שאתם עשיתם?
פורסם לפני כשבוע.
אוקיי, מאז זה עדיין
אבל
לא...
אבל עשינו עוד סקרים מאז.
אוקיי, מאז עשיתם עוד סקרים?
סקרים מהשבוע שעבר יש לי, מסוף השבוע שעבר.
אוקיי, שיכולים פחות או יותר לתת לנו תמונת מצב, שהיא כנראה זהה גם להיום, לא חלו כאן איזה שהם תהפוכות משמעותיות.
נכון, סביר שזה על היום, אבל חשוב להגיד שהכל עוד פתוח, בכל זאת הבחירות עוד כמעט עוד שלושה חודשים, וממש הכל פתוח עוד.
אוקיי, אז לפני שניגש למפלגות הגדולות, לפחות המאזינים שלנו עוקבים בדאגה, גם אחר ש"ס וגם אחר מפלגתו של אלי ישי, מה הנתונים שיש לכם?
אז בסקר שערכנו לפני שבוע, ש"ס זוכה ב6 מנדטים. אלי ישי עוד לא עובר את אחוז החסימה, הוא קיבל 3 מנדטים, אבל בוא נגיד, זה יום יומיים או משהו כזה, מספר קטן של ימים אחרי שהוא יכריז על הרשימה, שזה ממש ממש מוקדם בשביל להגיד לגבי אלי ישי.
כלומר,
חלק עדיין לא ידעו את הרשימה, וחלק לא ידעו את השם של הרשימה, זה מוקדם.
אוקיי, כלומר שככל שעובר הזמן, זה עושה יותר טוב או יותר רע למפלגות הקטנות? מהניסיון שלך.
סליחה. אני כמו שאמרתי, עדיין הכל פתוח, ויש שינויים. למשל, כחלון, יש סקרים שהוא היה 10, פעם הוא היה 8, עכשיו בסקר האחרון הוא היה 12. זה עדיין הכל פתוח. לגבי ש"ס, אז באמת תראה, יש לה עכשיו 11 מנדטים. ש"ס, כמו שאמרתי, 6, אלי ישי היה 3, אבל אם הוא יתקרב ל4 ולא על חשבון ש"ס, ויש סיכויים שיקבל עוד מנדט לא על חשבון ש"ס, אז פחות או יותר נשארים אותו דבר.
כלומר, לא יורד מבנק הקולות, מסך הקולות של ש"ס, ה-11 מנדטים שיש לה כיום, הם פשוט מתפצלים לשניים, אבל אין כאן ירידת כוח לאותם קולות שעליהם אנחנו מדברים.
לא. בינתיים אני לא רואה את זה.
אוקיי. אני רוצה לדבר אולי ברשותך על הסוגיה החברתית-כלכלית, שכרגע הרבה מאוד מפלגות מנסות להניף את הדגל החברתי, הליכוד, העבודה, גם ש"ס, גם משה כחלון. זה כנראה יהיה הנושא המרכזי במערכת הבחירות הזו. עד כמה זה מעניין את הציבור?
תראה, זה בהחלט מעניין את הציבור, ואם אתה שואל את הציבור מה השיקול שמניע את החלטת ההצבעה שלך, אז מערכת הבחירות הזאת בולט במיוחד השיקול הכלכלי-חברתי. אבל אנחנו יודעים שתמיד, גם כשאנשים אומרים שהשיקול החשוב ביותר שלהם זה כלכלי-חברתי, בסך הכל ברקע ישנו תמיד הנושא המדיני או העמדות שנוגעות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואין שום ספק שזה הגורם שמשפיע במידה רבה. אחרי הגורם הזה באים גם הגורמים האחרים, אבל יש אולי אנשים שהגורם העיקרי זה הגורם הכלכלי-חברתי, אבל הם די מעטים. לכן אני חושבת שמשל כחלון לא יוכל להימנע מלהגיד מה העמדה שלו בעניין הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
להביע את דעתו גם בנושאים מדיניים. אגב, אם אנחנו מדברים עכשיו על קהל בוחרים גדול שאנחנו מגדירים אותו כמסורתיים, אנשים מזרחיים או לאו דווקא, אבל בעיקר...
לאו דווקא מזרחיים.
כן, המסורתיים, שתמיד שייכו אותם גם לשס, קצת לליכוד, הם הכוח המרכזי של כחלון?
כן, בדיוק, השכבות, האנשים בפריפריה, השכבות, הממד הביניים, הבינוני נמוך, אלו בהחלט הכוח של כחלון, גם יוצא עדות המזרח, אלו הכוח של כחלון, אבל לא רק, יש לו גם אשכנזים.
ברור, אם אנחנו מדברים על נניח מנדט או שני מנדטים כאלו שנלקחים משס, שמונים אוכלוסייה מהסוג הזה.
תראה, אולי אני אצור, שס מורכבת, רוב בוחרי שס הם באמת דתיים וחרדים, אבל שס יש לה גם מצביעים מסורתיים, עדות מזרח מסורתיים. עכשיו, המצביעים החרדים של שס הם לא מתניידים, הם נשארים נאמנים לשס לאורך כל הדרך. אבל לעומת זאת, המצביעים המסורתיים הם כן הם מתניידים ממערכת בחירות אחת לשנייה, ואלו במערכת הבחירות הזאת, חלק מהם עוברים לכחלון.
מעניין מאוד. אגב נאמר...
כחלון מקבל כמובן גם מיש עתיד, הוא מקבל. הוא לא מקבל רק מהמפלגות של, שמזוהות עם עדות המזרח, הוא בכלל מחלט מקבל גם ממפלגות, במרכאות אני אגיד אשכנזיות.
כן. אוקיי, בהחלט נתונים מעניינים, אבל הכל עוד פתוח, יש עוד זמן עד הבחירות, ואנחנו עוד נדבר מעט לעת, ונשמע את רחשי הציבור לקראת הבחירות. תודה רבה, הגברת מנצמח, ערב טוב, מכון מדגם. אלו הסקרים כאמור של סוף השבוע שעבר, בתחילת השבוע הזה עדיין לא נעשו סקרים, כנראה שעוד בימים הקרובים מפורסם. מני גרה, פרשננו איתנו? שלום. בוא נפתח קודם כל בענייני שס. אתה יודע לספר לנו, טוב, מה שכבר פורסם קודם כל, שרבני הציונות הדתית, ובהם הרב דוב ליאור, הרב אליקים לבנון, הרב אבינר ונוספים, מביאים את תמיכתם באלי ישי, שזה בהחלט חיזוק.
זה חיזוק אכן, אבל מצד שני זה גם נותן זהות אחרת למפלגה של אלי ישי. ומה שצריך לומר זה שאת אלי ישי מאבד את הלגיטימציה החרדית, כלומר, אם ננסה לבחון את חג החנוכה האחרון, אנחנו נמצאים כבר לקראת סופו, אלי ישי לא שעבד לקטנרות אצל אדמו"רים כפי שהוא היה מקיים בעבר, היה מתקבל מאוד בבתי האדמו"רים. אני יודע למשל לספר על חסידות בלז, שאחד מהמקורביו בדק את האפשרות להביאו, וזה לא קורה. בבלז אומרים, הפירוד והמחלוקת זה לא בשבילנו, אלי ישי אורח רצוי מאוד בבלז, אבל לא בעת הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים לקחת צד בעניין הזה, וכך גם בחצרות אחרות. מלבד זה גם ביומונים, היומונים החרדים. לצורך העניין בעמודיה, אלי ישי מוכתר, הוא לא מוזכר בשמו כבר, הוא מוכתר הפורש ממפלגת שס. זה שם הכינוי שרוצים להתייחס ולדבר, כך מתייחסים אליו, וככל הידוע לי גם ביומונים אחרים, אלי ישי לא מוזכר. כך שבעירייה החרדית הוא נמצא בבעיה, בהחלט מקבל חיזוק משמעותי מרבני המתנחלים, מרבני החרדל, מגיעים אתמול אל הגאון הרב מזוז ומעניקים את התמיכה שלהם בצורה מופגנת באלי ישי, וזה אכן יכול להביא לו עשרות אלפי קולות. מה שעוד הבאנו להם זה את הסיפור של באר שבע. אלי ישי מקיים את למעשה את הכנס הראשון שלו השבוע בבאר שבע ביום רביעי, זה למעשה כנס פתיחת מערכת הבחירות, וזה מעניין כי הוא עושה את הכנס הזה סמוך מאוד לקריה החרדית, אומנם אולם שממדיו לא גדולים במיוחד, אבל הוא גם חובר לפעילים מקומיים. מדובר באיזשהו פעיל מקומי שאפשר לקרוא לו מפגועי שס, הוא התמודד...
אנחנו מדברים על יעקב אוחיון.
יעקב אוחיון, נכון, התמודד בריצה עצמאית למפלגה כיוון שלא קיבל מקום בשס, צריך גם לומר שהנציגים הרשמיים של ש"ס בבאר שבע נותרים בינתיים נאמנים לאריה דרעי ולש"ס.
יש שם את סגן ראש העיר עופר קרדי.
עופר קרדי ואליזה ושאר השמות המוכרים והידועים של נציגים הש"סים הבכירים בעיר הזו, שלמרות שצריך לומר ביושר, הם אנשים שבמהותם הם של אלי ישי, אם אני לא טעו גם זה שמינה אותם והכניס אותם לתפקידים. אבל שם בבאר שבע הוא חובר כאמור למי שפעל במהלך הקדנציות האחרונות נגד ש"ס, ואני לא יודע אם אפשר לראות בעניין הזה איזושהי אמירה, אבל...
יש בהחלט, כן, יש בהחלט אמירה, אנחנו נמתין גם לכנס הזה ולשמוע את הכותרות שיצאו ממנו. מני, אנחנו נסתפק בדברים הללו, רצינו לדבר גם על שלויים אמונים והפריימריז שם, אבל יש לזה עוד זמן, נדבר על זה בהרחבה בימים הבאים. תודה רבה לך מני
בשלב. עוד משפט אחד, אבל כן. מה שכן, בנוגע לעוד עניין שכן קשור לאלישה, זה מכתב מעניין שהגאון הרב מזוז משגר לרב חיים רבי, שבו למעשה הוא כותב כי הוא בעד לקרוא לדרי ואלישה ולנסות שוב לעשות שלום. עכשיו העניין הזה יוצר כמובן איזושהי רעידת אדמה בסביבת אלישה, אבל הם ממהרים להעביר שהמכתב הזה הוצא, כי באמת, אני לא יודע להגיד את זה כך, אבל ניצלו בתום לב את הרצון באמת של הרב מזוז לחתור לשלום, אבל בפועל עוד יצא מכתב שמבהיר במדויק את עמדתו של הרב.
כן, ייתכן והמכתב הזה של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון הגדול הרב מאיר מזוז, נועד אולי כדי להפגיש ביניהם וליצור איזושהי הסכמה ללכת למערכת בחירות שקטה מבלי לתקוף האחד את השני, אולי לזו הכוונה, כי יצא מכתב.
אכן, ההסבר שלך מאוד הגיוני, כי העברה שלהם היא שעוד יצא מכתב ברור, שבו הרב מזוז תומך חד משמעית ברצת אישה.
בזה אין ספק, בזה אין ספק. טוב, תודה רבה לך מני.
תודה, ערב טוב.
שניים איתנו לקו, שלום ליהודה עזרד.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, ושלום לאיתמר כהן מנתיבות.
שלום וברכה, ערב טוב.
שניכם מאנשי חסד, צריך לומר, מתעסקים היום ב... עסקים אחרים, לא פעילים פוליטיים, אבל בהחלט מזוהים כל אחד עם צד אחר במחלוקת הזו. ואני רוצה לשאול אותך, לפתוח איתך הרב יהודה עזרד, כשאנחנו מדברים על ש"ס של היום, זו הש"ס שאתה מתחבר אליה, שאתה עדיין מולהב כשאתה שומע את המילים להחזיר עטרה ליושנה?
ש"ס נשארה, מאז שאריה דרעי עזב אותה אז, ונכנס לכלא מעשיהו, ציפייה גדולה לאיזושהי מהפכה שתבוא ותגיע, ולהגיד לך שבתקופה האחרונה ובש"ס של היום אני רואה את המהפכה הזאת, בהחלט לא. אני ער אפילו לביקורת ברחוב שנשמעת, איפה המהפכה ואיפה מה שכולנו מחכים ורוצים לראות. מכאן ועד, אתה יודע, יש זמן שאומרים ביקורת, וביקורת צריכה להיאמר ללוחת וכל הזמן. מכאן ועד לשבור את הכלים, מכאן ועד לפלג את הציבור הספרדי, לעשות מעשה כזה חסר אחריות, אני חושב שפה זה משהו שאולי אפשר להגיד עליו, אמרנו לכם את זה אז, כי מי שאז רדף את המהפכה, וכך אני קורא לדברים, מי שאז רצה, לא היה אכפת לו כלום.
כשאתה אומר רדף את המהפכה, אתה מתכוון לרדף את אריה דרעי?
היום גילה לכולם שמה שמעניין אותו...
אבל רק שנבין, כשאתה אומר מי שרדף את המהפכה, אתה מתכוון במילים אחרות למי שרדף את אריה דרעי, קרי המהפכה, נכון?
תשמע, כולנו גדלנו לתוך זה, כולנו ראינו איך הציבור שלנו פתאום מרים את הראש.
כן, אבל המהפכה מבחינתך מזוהה רק עם איש אחד.
לא שמעתי?
אני אומר שמבחינתך המהפכה הזו שאתה מדבר עליה מזוהה רק עם אדם אחד.
ממש ממש לא. המהפכה הזאת מזוהה עם כל גדולי ישראל. המהפכה הזאת מזוהה עם מרנן ורבנן זצ"ל שנפטרו לפני הרבה שנים, הרב בן ציון אבא שאול והרב צדקה, ולאחריהם ואיתם ביחד מרן הרב עובדיה יוסף וכל גדולי הדור הספרדיים, שהעסקן שהיה האיש שהוביל אותה, שעשה אותה בשטח, שנתן לנו באמת, שידע להרים את זה לגבעים כאלה עצומים, הוא באמת היה אריה דרעי.
היה גם את אלי ישי, לא רק אריה דרעי, אבל גם אלי ישי היה באותה מפלגה בראשותה נציגם של אותם רבנים שהזכרת.
אתה מדבר על מהפכה שנעצרה ביום שהוא לקח את המושכות, אתה מדבר על מהפכה שנעצרה אז, והוא היה אחד מהאנשים שעצר אותה.
איתמר, אתה שומע את הדברים ואתה בטח ככה כבר מתפרץ לך התגובה, אז המיקרופון שלך.
אוקיי, תודה. קודם כל, אני באמת רוצה דווקא להבין את הדברים כפי שאתה מבין אותם. ואתה הבנת אותם נכון, הבנת אותם באופן הבריא ביותר. כאשר יהודה מדבר עכשיו על לרדוף את המהפכה, אז יהודה מתכוון לרדוף את אריה דרעי. מבחינתו, לרדוף את אריה דרעי זה לרדוף את המהפכה. מבחינתי המהפכה הייתה, ולא רק מבחינתי אגב, מבחינת רבבות רבבות אלפי בתי ישראל, המהפכה הייתה אדם אחד שלצערנו איננו עוד איתנו, וזה היה מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה. מי שעמד לצידו של מרן ב-14 השנים האחרונות, מי שהרים והגביע בזכות ידו הארוכה של מרן את יהדות ספרד והביא אותה להישגים הכבירים ביותר, היה זה דווקא אלי ישי. ואני חייב לציין איזושהי עובדה מאוד חשובה בהקשר הזה, אבי. תראה, דווקא אני כנער, שהייתי בדיוק בתקופת הנערות שלי, אם ניתן להגדיר את זה, בין שלהי כהונתו של אריה דרעי כיושב ראש אס בסוף שנות ה-90 לבין תחילת כהונתו של אלי ישי כיושב ראש אס באותם שנים. דווקא אז באותם שנים תמיד הייתה לנו הערצה בלתי רגילה ליהודי הזה שקוראים לו אריה דרעי. הערצה בלתי רגילה, הייתי אומר אפילו סוג של הערצה עיוורת, סוג של עבודת אלילים. לא הכרנו את דמות הענק, דמות הענקים שעמדה בעצם אחרי המפעל הכביר הזה שנקרא לא תנועת ש"ס כתנועה פוליטית, אלא תנועת ש"ס כתנועה שמקדשת שם שמיים, שזה מרן הרב עובדיה. אבל מי שבא אלי ישי, פתאום נערים כמוני שבגרו והפכו לאנשים ועוד רבים ורבים אחרים וטובים, מגלים את גובהו, קומתו, גדולתו של מרן הרב עובדיה. הערצה הפכה להיות אבסולוטית אך ורק למרן הרב עובדיה. וכי למה? כי מי שעמד בראש הפירמידה הפוליטית הזו, אלי ישי, בכל דרך, בכל זמן, בכל מקום, בכל הזדמנות, טרח לומר כל מה שנעשה, כל מה שעשיתי, כל מה שאני אעשה, אינו משלי ואינו על דעתי, כולו אך ורק ממרן הרב עובדיה, כולו שלו, אני שום דבר אינו שלי. ואני רוצה לומר לך שכאן תמון ההבדל הגדול. ויתרה מכך אני רוצה לומר לך, אתה יודע, לפתע פתאום עכשיו ברוח הימים האלה, אתה שומע כל מיני יהודים טובים, פתאום, לפתע פתאום, יוצאים שלדים מהארונות, פעם זה בדמותו של אדם זה, פעם זה בדמותו של אדם אחר, שהצד השווה של כולם הוא היסטוריה של בגידה במרן זכר צדיק לברכה. אני לא רוצה לומר הרבה יותר מבגידה, וזה עכשיו כרגע מבלי לעורר זיכרונות שמיים, כן אבי? אבל היו דברים חמורים מאוד.
אוקיי, אתה
כלפי אנשים אוקיי. מסוימים שפעלו נגדו.
איתמר, שמענו את דבריך, רגע, איתמר, בואו נעשה רגע סדר, אתה עובר מדבר לדבר, ואתה מתכוון כמובן גם ליהודה עזרא, ולאחרים, לא, רגע, הוא נמצא על הקו, אבל אתה לא נכנס.
יש עוד הרבה אנשים מלבד יהודה עזרא,
בסדר,
כל אחד ברמתו ומתרגתו שלו.
אבל הוא נמצא איתנו על הקו, מהעבר השני של הקו, והוא שומע את הדברים, וגם הוא מן הסתם רוצה להגיב, בעיקר על ההתחות האישיות, וגם
אין פה אותך אישית, זה אישי?
תשמע, אתה מאשים אותו בבגידה.
אני מאשים לא רק אותו, אני אומר, הייתה פה היסטוריה של אנשים, יש פה היסטוריה של אנשים, מבלי להיכנס, אני קורא פתאום מאמרים של כל מיני אנשים באתרי האינטרנט, שמטיפים לנו על נאמנות למרן, שמטיפים לאלי ישי על נאמנות למרן, אותם אנשים שוכים שהקימו מפלגות נגד מרן, יושב ראש ש"ס הנוכחי, אריה דרעי, להזכירך, רק לפני שנתיים נכנס תחת איום לביתו של מרן הרב עובדיה. היום, אתה יודע, ככה במקרה, יצא לי לראות כל מיני סרטונים, איך אריה דרעי, שהוא בחור מוכשר, רהוט, שנון, מסביר בטוב טעם ודעת, למה הוא צריך ויכול ואפשר לו להקים מפלגה נוספת אחרת שתפנה לקהלים אחרים. אז לאריה דרעי זה הותר, לאלי ישי זה אסור, ועוד כשהאלי ישי הולך בהוראתו של מרן ראש הישיבה פוסק הדור רבי מאיר מזוז שליטה, אז למרן ראש אלי ישי הולך אחרי גדול, אריה דרעי בזמנו אפילו לא נתלה בקנה הרצוץ כדי לעשות את אותו, מהלך, ובחר לעשות אותו.
טוב, אריה דרעי לא נמצא איתנו, ואת התגובה שלו לדברים הללו כבר שמענו, אין טעם לחזור לשם. יהודה, מה אתה אומר שאתה שומע את הדברים הללו?
אני מקווה שהייתי סבלני, ואני אקבל גם את התגובה בהתאם למה שנשמע.
בבקשה.
אני לא חושב שיש זריעת חול בעיניים יותר גדולה מלהגיד היום שאריה דרעי היה האיש והמלך והכוכב, ולא ראינו, הוא הסתיר את הרב עובדיה. אני רוצה רק להזכיר לכולנו שהרב עובדיה ביום שאלי ישי נכנס, הפסיק לראות אצטדיונים מלאים, אתה מדבר על היותנו נערים, אינני יודע מי הוא אותו איתמר כהן, אולי אני זוכר אותו בפנים, אני לא זוכר כרגע במי מדובר. אני מדבר איתך על ימים שבהם ירדנו להצהרות, ואם בפתח תקווה לא היו 5,000 איש בכיכר, הרב עובדיה לא היה מגיע לאירוע, ועברנו מעיר לעיר ומכפר לכפר, ועשרות אלפי אנשים היו ברחובות, למי הם צהלו אם לא לרב עובדיה? אתה מספר שאריה דרעי הסתיר את הרב עובדיה, אני אספר לך מתי התחילו להסתיר את הרב עובדיה. בדיוק ביום שאריה דרעי הלך, פתאום כבר היה בעיות ביטחוניות, הפסיקו לעשות הצהרות, כבר הרב עובדיה הפסיק לראות אנשים, אתה יכול לספור על האצבעות? כמה אירועים נעשו בתקופה הזאת מאז שאריה דרעי הלך? אני מדבר איתך בקריית שמונה, וכל עיר ועיר בארץ אלפי אנשים, זה נכון. התחילו לראות את הרב עובדיה רק על האוטובוסים. אז זה מה שאלי אישה ידע לעשות, לקחת את הרב עובדיה ולהוריד אותו ולפרוט אותו לפרוטות, על מה אתה מדבר? הכבוד הגדול, וימי הזוהר היו הימים ההם, יש מישהו מאיתנו שלא זוכר אותם?
אוקיי, זאת התגובה לראשית הדברים, יהודה, יהודה, בוא נתקדם, זהו נתתי, רגע, בשביל השוויוניות, רק שנייה, רבותיי, כדי שהדיון יהיה, רק שנייה, רבותיי, רבותיי, רגע, אתם בורחים מהדיון האמיתי, יהודה ואיתמר, ברשותכם, לא שומעים אותך, איתמר, לא שומעים את מה שאתה אומר עכשיו. חבר'ה, בואו רגע ננהל דיון ענייני, הרבה מאוד אנשים שומעים אתכם, השיחה היא בהחלט מרתקת, אתם נוגעים בנקודות חשובות, שישמעו אחד את השני. אתה התייחסת, יהודה, למה שאמר איתמר בנושא הזה של אריה דרעי הסתיר את מרן, הוא אמר את דעתו. רגע, לא, אבל הוא אמר דבר הרבה יותר חשוב. הוא אמר כאן שפתאום קמים קבוצה של אנשים, שפתאום לפתע הם מתהדרים והולכים, הם פתאום מרימים על נס את הרב עובדיה יוסף, בזמן שהרבה מאות שנים הם חבטו בו בכל דרך אפשרית.
אבי, אני רוצה שוב לחזור ולחדד את הדברים הנכונים, להתייחס בדיוק לדברים שלו. התייחסתי לנקודה הראשונה, מי באמת הרים את כבודו של הרב עובדיה ואת כבודו של הציבור הספרדי בכללותו, ואני רוצה להגיע לנקודה השנייה. כשדיברתי על מהפכה, אני מדבר על זה, מה הרב עובדיה רצה? מה הוא רצה? עסקן או יושב ראש תנועה שמה יעשה? בכל ביתי נאמנו, זהו, נאמן ומה? יש יותר נאמנות מלבנות, רגע, תן לי רק לסיים. יש יותר נאמנות מלבנות מאות תלמודי תורה ברחבי הארץ. אתה מדבר עם מי שישב ברשת החינוך התורנית בתפקיד שזה היה אחרי שאריה דרעי סיים לבנות את רשת הגנים והמעונות ובתי הספר בכל עיר ובכל יישוב. הופקדתי להיות מנהל אגף הישיבות ברשת החינוך על מנת להתחיל ולהקים רשת ישיבות קטנות בכל עיר ועיר בארץ.
אתה יכול להחזיר אותו לעניין בבקשה?
אתה רוצה שאני אגיד לך איפה זה נעצר?
אוקיי, זה נעצר של איש הידיע. אוקיי, הבנו.
בבתי ספר נסגרו.
אוקיי, יהודה, שמענו את הדברים הללו. מה אתה אומר איתמר?
אני אומר, תחזיר אותו לשאלה, שאלת שאלה, שישיב עליה. איך בדיוק קרה שאנשים כאלה, כמוהו וכמו אחרים, שעשו נגד מרן, שפעלו נגד מרן, שהכעיסו את מרן, שגרמו למרן צער שאין לו גבול, אין לו שיעור, אין לו מידה, פתאום אלו עומדים בחלון הרעבה של שס. זה לא להאמין. עוד על מיטתו של מרן. על מיטתו של מרן אותם אנשים הגיעו. עד יום קודם להסתלקותו הם לא היו בנוף. יום למחרת הם שם.
יהודה.
ועל זה אני אענה ובחפץ לב. אותו אלי ישי וחבורתו, שנכסו לעצמם את מרן וכל מה שהיה להם, היום מתברר, כל מה שהם רצו זה רק את הכיסא, ובשביל זה הם נתפסו כל כך במרן, רוצים להטיף לנו מוסר, אנחנו יודעים מי זה מרן. נו באמת, אם אתה חושב שהרחיקו אותנו ממנו, ולא רק אותנו, זה אלפי אלפי רבנים ובני ישראל שרצו להתקרב אליהם. אתה יודע שאחד התשובות שנאמרו בהלוויה
הדגולה... מה אתה אומר? במילים אחרות, בלי ללכת סחור-חור. רגע, בלי ללכת סחור-חור. מה שאתה אומר, יהודה, אתה אומר שאלי ישי הדיח והדיר אותך ואחרים מביתו של מרן הרב עובדיה יוסף?
אין שאלה בכלל. את זה תשאל, את זה תשאל את בני משפחתו הקרובים של בר של מרן.
אבי, הוא אומר משהו הרבה יותר עמוק. אבי, הוא אומר משהו הרבה יותר עמוק. הוא אומר שהוא יכול לתת פרשנות למה רצה מרן הרב עובדיה אז עוד בחייו של מרן. לאלי ישי אסור לתת פרשנות למה רצה מרן הרב עובדיה באמת אחרי פטירתו של מרן. אתה הבנת את זה? זה לומדת.
אתה תקרא לזה פרשנות, אתה תקרא לזה פרשנות, ואני מספר לך את המציאות.
זה באמת, זה באמת. אתה יודע, זה באמת כזה, זה התקדשות עם האמת, לנסות להכיש את
החי. אני חייב לומר משהו בסוף השיחה הזאת שלכם, איתמר ויהודה. שיחה מרתקת שצריכה להימשך עוד הרבה מאוד זמן, יש עוד הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם. אני מבטיח שנעשה את השיחות הללו מעט לעט עם שניכם, כדי באמת לשמוע שני צדדים בסיפור הזה, גם על ההיסטוריה, על העבר, על ההווה ועל העתיד. כי עוד לא דיברנו על העתיד ועל המפלגה החדשה ולאן זה יוליך אותנו ומה יקרה, ויש כאן עוד הרבה מאוד נושאים שלא נספיק הערב כי הזמן שלנו קצר.
אז אני באמת חשוב מאוד להגיד דבר אחד לפני סיום שיחתנו.
אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת, איתמר, בימים הקרובים אנחנו עוד נדבר.
אני באמת בזה רוצה לסכם.
אני באמת משתדל לתת לכל אחד את הזמן השווה ואת היכולת להתבטא בצורה מסודרת. אז בואו נעצור כאן ברשותכם.
במילה, אני חייב לסכם רק במילה ברשותכם, משהו שהוא חשוב, אני חושב.
בבקשה, בבקשה.
תראה, אמר אלי, וזה נאמר כמה וכמה פעמים, שלמפלגה הזו שמנהיג אותה מרן ראש הישיבה פוסק הדור הרב מאיר מזוז, אין שום כוונה להגיע להתלהמות, לא מילולית, בוודאי ובוודאי לא מסוג אחר.
לא, אבל אני חושב שהדיון הזה מכובד, אין פה התלהמות.
מה שנאמר עכשיו יכול להיות שהיה צריך להאמר.
לא הייתה פה התלהמות מילולית, היה כאן דיון מכובד.
אבי, הם מדברים להביא קולות מההתכנויות.
מקודם
שמעתי את מנהיגי ההצלחה. זה לא ייגמר. אם אתה מדבר על דברי מרן ראש הישיבה, הרב מזוז מדבר להביא קולות של התכנויות לחלים.
אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לשניכם, איתמר כהן ויהודה עזרא, תודה רבה, פרסומות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו אל חב"ד, שלום ליאנקל'ה גלויברמן.
שלום, ערב טוב, חג שמח לך ולכל המאזינים.
תגיד, מה תצביעו בבחירות הקרובות?
קודם כל אנחנו בעיצומו של חג החנוכה, המצווה של הרבי בלובביץ' שציווה עלינו בפעילות רחבה מאוד בהדלקת נרות חנוכה, וברוך השם בכל פינה בעולם, בכל פינה בארץ, בכל המגרשי כדורסל וכדורגל חילוניים, פעם ראשונה רואים את זה בצורה יוצאת מן הכלל, ואתה רואה שאצלה נדלק הניצוץ היהודי בלי להיכנס לפוליטיקה.
אוקיי, ביטת מזל טוב לכולך, היית יודע להגיד רבי ינקלה, נכון?
כן, אני דווקא הייתי רוצה לספר סיפור.
רגע,
ישנו סיפור ידוע.
אתה תמיד ישר עם סיפורים. לפני סיפורים, בוא תגיד מזל טוב לרדיו קול חי. 18 שנה.
וואו. כמה?
18 שנה? מה? אתה לא סופר?
קול חי, תשמע, קול חי זה קול חי, שיהיה להם הצלחה רבה, ותמיד הרבי היה אומר, הרבי מלובביץ', שצריך להשמיע דברים טובים. אני חושב שהרדיו שלכם עושה את זה הכי טוב. משמיע דברי קדושה, דברי טהרה.
אז לפני הסיפור שלך, ולפני שנחזור לפוליטיקה, רבי ינקלה, בוא נצרף לשיחה את מנהל התוכניות, בצלאל כאן. שלום בצלאל.
שלום, ערב טוב אבי.
מה שלומך?
גם ליאנקלה.
בצלאל, מה שלומך?
ברוך השם, הרבה זמן לא ראיתי אותך.
בצלאל, מה חב"ד לדעתך יצביעו בבחירות הקרובות?
השאלה מה זה חב"ד, אתה יודע מה, אני פגשתי הבוקר את ינקלה, שאלתי אותו את השאלה הזו בדיוק, והוא שאל אותי מי זה חב"ד. חב"ד הרי לא אחידה בדברים הללו של מה להצביע בבחירות,
ולכן קודם כל בצלאל, חב"ד היא חסידות מאוחדת מסביבו של הרבי מלובביץ' לאורך שנים טובות, אבל הייתי רוצה להסתיר סיפור כדי להיכנס לנושא הזה.
רבי ינקלה, אני מבטיח לך שאתה נשמע את הסיפור שלך עוד רגע. בצלאל, כשאנחנו מדברים על חי לכל חי, ורבי ינקלה ככה מברך אותנו פה בברכת מזל טוב, ופגשת אותו בדיוק הבוקר, סיפרת לו מה עומד להיות כאן מחר?
לא, אני חושב שנספר לו את זה עכשיו יחד עם כל המאזינים. אנחנו מדברים על זה לא מעט, האמת לא מדברים, הפרומים מדברים על כך ביומיים שלושה האחרונים. מחר יום נוסטלגי בכל חי. תוכניות העבר חוזרות לשידור לפעם אחת, חד פעמי, משבע בבוקר עד שתיים בלילה. וגם המהדורה המרכזית. מה?
רק נוסטלגיה?
לא רק נוסטלגיה, גם אקטואליה. ננסה גם לעשות אקטואליה.
חשבתי שיש לי איזה יום חופש מחר.
אתה מבקש, אנחנו נתחשב בזה.
אוקיי. אם לא מחר, אולי מחרתיים. אתה יושב כאן לצידי, אני מקווה, כמו שמבטיחים הפרומואים, בלי שתברח לנו לאיזה פעילות כזו או אחרת שאתה עושה מדי יום ביומו, ותהיה כאן יחד בשידור, אבל לאורך כל היום בצהלל חוזרים לכאן הרבה מאוד אנשים שלא נשמעו מעל גלי היתר
הרבה מאוד
עשר
שנים.
שנים, חמש שנים.
ויש אנשים שמשדרים היום, רק שבעבר שידרו תוכניות אחרות, ומשדרים היום ברדיו, אבל אני חושב שננסה מחר לעסוק באקטואליה, לפחות קצת, אקטואליה של פעם, לנסות לראיין אנשים שהיום אף אחד לא זוכר אותם.
יש הרבה כאלה.
חשבת על זה? יש. יש לי זה אחד כזה שאני מנסה לאתר אותו, ואני בטוח שאם נצליח יהיה מאוד מרתק.
יש, יש כמויות של אנשים כאלה.
אבל צריך שיהיה מעניין, שיהיה אקטואלי לתקופה הזו, ערב בחירות, יש כמה רעיונות, נקווה שנצליח לאתר אותם.
טוב.
ואולי גם עם אנשים שהיו קשורים לאקטואליה בעבר בכל חי, יהיה מחר מרתק מאוד, מי שאוהב נוסטלגיה ומי שאוהב הווה, זה מחר.
אוקיי, בצלאל כאן, מנהל התוכניות של רדיו כל חי, תודה לך, ואני בטוח שעם ישראל כולו יאזין וישמח ויתרגש ביחד, יחזור לעבר ליום אחד, ותודה לך שהיית איתנו כאן.
חנוכה שמח.
חנוכה שמח, נשתמע מחר. ישי ויינר לבינתיים יצטרף אלינו, נכון ישי? שלום לך.
שלום וחנוכה שמח.
גם הקול שלך קצת נוסטלגי פה בתחנה.
יש 18 שנה.
אז הנה, לקראת מחר אנחנו מרעננים קולות עם הרב גלויברמן, רב ינקלה.
שלום ישי.
הרב גלויברמן, מה נשמע בלוד?
מה נשמע בלוד? מה נשמע בכל העולם? הימים האלה מאירים את ליבותם של אלפי אלפי יהודים בארץ ובעולם על עניין של חג החנוכה.
חד משמעי, אתה צודק. רב ינקלה, אתה עוד נמצא בעשיית החסד שלך?
אנחנו לא נחים.
כל הכבוד. תעשייה ענקית שאני כבר מלווה אותה שלושה עשורים.
ברוך השם, אנחנו מתשרים גם על המשפטה.
אוקיי. אישה, אנחנו מדברים על חב"ד והבחירות לכנסת. כנראה שזאת חידה שכל כל בחירות תישאל, ולעולם לא תהיה לה תשובה מדויקת.
ישנו סיפור, רציתי לספר לך.
הסיפור, כן.
מי שהכיר את דוקטור יוסף בורג, שהיה בעבר שר הפנים, שר המשטרה, הוא ביקר פעם אצל הרבי,
יושב ראש המבדל
דאז, נכון.
נכון.
הוא ביקר אצל הרבי מלובביץ', והוא ביקש מהרבי שייתן הוראה להצביע למבדל. אז הרבי אמר לו, אתה הרי יודע את העמדה שלי. אמר לו דוקטור בורג, הרי דעתו של הרבי, אני יודע שנכון להצביע למפלגה החרדית ביותר. ככה אמר לו בורג לרבי. עונה לו הרבי ככה, נכון. תעשה מאמץ שאתה תהיה החרדית ביותר עד הבחירות. ואני אומר לך, ונראה מי שבשלושת החודשים הבאים יהיה החרדית ביותר. זה סיפור שבעצם בא ללמד אותנו כך. הרבי התווה לנו דרך בצורה מאוד ברורה. שאנחנו צריכים קודם כל שיהיה גוש חזית חרדית יחד. לא שס לבד ולא ישי לבד ולא אגודת ישראל לבד. הרבי דוגל שכולם ילכו כאיש אחד בלב אחד. תבין, מפלגה זה לשון פנגנות. תראה כמה ניסיונות קשים אנחנו עוברים בתקופה הזו. פוצצו את הקצבאות ילדים. בראשון לינואר הולכים לקצץ להבטחת הכנסה לאלפי אברכים. תן לי דקה. שהפת האחרון שלהם יחומיהם. הקיצוצים בישיבות, הפגיעה בבחורי הישיבות. כאשר עם ישראל יהיה מאוחד תגוש אחד גדול, כחרדי, מול כל אלה שלצערנו נלחמים בעם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, רק כך אפשר לשמור על האחדות. אני שמעתי מקודם כל מיני דברים ברדיו שממש אני, איך אומרים, אני, ליבי, אני צועק.
אין כאלה, נאום בחירות.
הרב מלובביץ', היו לו את שלושת הדגלים שהוא דיבר עליהם לא פעם ולא פעמיים. חב"ד לא חיפשה לו כסף ולא שלו כבוד ולא שום תפקידים. רבי דיבר על שלמות ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל. אז אם אנחנו נדע אותה מפלגה לקראת, יש לנו עוד זמן שכל אלה יחזרו בתשובה וישמור על שלושת הדגלים הללו.
אוקיי.
כל אחד יודע בדיוק מה לגשת להצביע.
אוקיי, עד כאן ליאנקה לרגע, שים נקודה. נקודה, זה בסדר, בסדר.
וככה
אוקיי.
נפעל.
יופי. ישי, כשאתה מדבר על מערכות בחירות בעבר ועל חסידות חב"ד, זיהית נאמנות למפלגה מסוימת, לדרך מסוימת, או בכל בחירות פעם זה היה ליהדות התורה, אחר כך מיכאל בן-ארי, ברוך מרזל, לפני כן אליעזר מזרחי. מה אתה יכול לומר לנו?
גלויברמן צודק בקטע הזה שחב"ד היא הפוליטית, וכך אתה בעצם לא כל כך יודע לזהות אותם, אבל הגדול תזכרו בבחירות 88. אז אגודת ישראל התפלגה, הרב שך הקים את התנועה שלו דגל התורה, סחב אליו את הרב אלישיב שלא רוצה כל כך להיכנס בהתחלה לפוליטיקה, אבל יחד שני המנהיגים האלה יצאו לדרך פוליטית חדשה עם דגל התורה, ואז מי שזוכר איציק שיינפלד, היום הוא איש עסקים, איש נדלן, הוא אז הגה את הסלוגן, הסלוגן היפה הזה, שרץ בכל הרחובות, גם אני לא מחרים עדה קדושה מישראל, כי הרב שך הרי בעצם רצה להחרים אותם, והמאבק היה שם על, על מי יהודי ועל המודיע, למי שמכיר את ההיסטוריה.
והרבי אמר אז, ישראל, באופן יוצא מן הכלל, אני מורה להצביע בדיוק מה שדיברת כרגע.
יפה מאוד.
זה היה לשון של הרבי.
הרב גלויבן, תן לי לסיים את, את כמה משפטים שלי, ואז התמודדו שתי תנועות, אגודת ישראל עם הסלוגן היפה שלהם, מול דגל התורה, שהם הלכו על, על, על קידוש שם שמיים, קידוש עולם התורה והכל. דגל התורה הצליחו לגרוף שני מנדטים, שזה היה יפה מאוד. אגודת ישראל גרפה 5 מנדטים, כלומר שבעצם אז טענו שחבד הביאו לאגודת ישראל כ2 מנדטים. ככה מהפילוח הקולות של אז.
מעניין.
ובוא נזכור דבר אחד מעניין. כמובן שבדקה 90 של 92 כבר נעשה שלום ביהדות התורה.
כן, ואז מזרח, אם אני לא טועה, התמודד לבד ולא עבר את אחוז החסימה.
כן, לא, מזרח התמודד לבד. מה זה לא עבר את אחוז החסימה? הוא גם לא גרף את ה-20,000 קול.
כן,
הוא גרף
כן.
איזה 16,000 קול שהלכו לפח. זה אומר שאתה אף פעם לא יכול לדעת...
אתה לא יכול לדעת מה באמת הגוש הגדול בחב"ד יצביעו, ואתה מוצא אותם כמעט בכל המפלגות. מעניין מאוד. אוקיי, אישי, הזמן שלנו קצר, אנחנו נסתפק בדברים הללו. תודה רבה לך, אישי ויינר, תודה גם ליאנקל'ה גלויברמן, נצא לפרסומות ונשוב מיד.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לגואל ואקנין, כתבנו, שלום גואל.
ערב טוב, אבי.
הקמפיין החברתי של הליכוד נלקח ממפלגות אחרות.
זה לא רק הקמפיין החברתי, בליכוד מבינים שישנה בעיה חברתית כלכלית גדולה מאוד בתוך הליכוד. הליכוד למעשה התפרק מכל הנכסים החברתיים שלו, למרות שרוב מצביעי הליכוד מגיעים מהפריפריה, הם הנפגעים הישירים מההתנהלות של נתניהו בזמנו כשר אוצר, וגם בימים, גם בשנים האחרונות כשהוא ראש ממשלה. הנשיא פרס תוקף היום את ראש הממשלה בעקבות אותו דוח שציינת בתחילת המהדורה, הדוח של ארגון של עמותת לתת, הדוח העוני האלטרנטיבי. הוא אומר ש לא ייתכן לבוא ולספר לאנשים על כל מיני מצגות וכל מיני רעיונות טובים, בדבר הזה לא מאכילים לא ילדים ולא זקנים רעבים. גם המועמד לראשות הליכוד דני דנון אומר היום, עשינו טעות שמינינו את יאיר לפיד לשר אוצר, מדובר באדם שהוא חסר רגישות חברתית. רק דנון לא כל כך שם לב אם מינו אחד כזה, מה זה אומר על מי שמינה אותו, ומי שמינה אותו זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, כנראה שגם הוא קצת חסר רגישות חברתית. אבל זה בהחלט, הנושא הזה נמצא היום בראש סדר העדיפויות, מבינים שזה השיח היום הציבורי במערכת הבחירות האלה, וביבי נתניהו נכנס למגננה, והוא מתחיל לספח לעצמו כל מיני הצלחות או עשייה בתחום, מדבר על אותה עשייה בתחום רפואת השיניים לילדים או עד גיל 18 חינם. יש נקודה שצריך לציין, נכון שהוא היה שר הבריאות בזמן שחבר הכנסת ליצמן מיהדות התורה היה סגן שר הבריאות, אבל מי שעשה שם את כל העבודה זה היה ליצמן ולא הוא. מי שהביא את המצב הזה של טיפולי שיניים חינם זה חבר הכנסת יעקב ליצמן ולא ביבי נתניהו, משום מה הוא מתהדר בנוצות שלא שייכות אליו. גם יאיר לפיד מבין את הבעיה הזו, אחרי הכל הוא היה שר האוצר בשנתיים האחרונות, הוא למעשה נושא בכל הנטל הכבד הזה של כל המצב החברתי של הפערים.
ביקורת גם של שמעון פרס, נשיא המדינה לשעבר, גם הוא מצטרף לביקורת בעקבות פרסום דוח לתת.
כן, גם הוא אומר שאי אפשר לבוא ולהציע לאנשים לאכול מצגות או כל מיני רעיונות טובים, צריך לתת להם פתרונות אמיתיים. אבל גם יאיר לפיד שמבין את הבעיה, גם הוא מנסה להתמקד בכל מיני הטבות כאלה ואחרות שהוא נתן. הוא מדבר על אותה הטבה ידועה של הקלה במס לשני בני זוג שעובדים באותו עסק, באותו מקום עבודה, כשזה עסק פרטי משותף שלהם. רק את הנושא הזה מי שהביא ומי שקידם אותו ומי שפעל זה היה עוד חבר הכנסת משה גפני, הרבה לפני שיאיר לפיד בכלל הגיע לכנסת. וגם לאחר מכן מי שהביא את זה לידי גמר זה היה חבר הכנסת משה גפני. אני עוד זוכר את הימים בהם נערכו הפגנות מול משכן הכנסת, כשחבר הכנסת משה גפני היה אורח הכבוד של אותם מפגינים.
כך הם פני הדברים כנראה ערב בחירות. גואל ואקלים כתבנו, תודה רבה לך, סיימנו את המדורה המרכזית. תודה למנדי אור ודוד קליגר, כאן אבי מימרן, להתראות.